אנחנו בדף חוף חסר מדלב במשנה למטה. המשנה דנה כאן, זה שהבעל יכול להפר את הנזירות של אשתו, זה הרי מדין הפרת נדרים, שכל בעל יכול להפר נדרי אשתו. צריך להיות נדרי עינוי נפש, או נדרי נדרים שבינו לבינה. לכן הוא יכול להפר. השאלה עד מתי הוא יכול להפר, האם רק באמצע הנזירות, האם גם ממש בסוף הנזירות, עד מתי. כל נזיר מביא קורבנות בסיום ימי נזירותו, מביא שלוש קורבנות, חטוס, אוילו ושלומים. כמו כן, אם הוא נטמא באמצע, יש מה שקוראים לזה תגלחת דתומה, שמפסיק את הנזירות, ומביא קורבנות של אחרי ימי הטהרה שלו, ומתחיל לספור את הנזירות מחדש. אז דבר ראשון מדברים, אישה שקיבלה עליה נזירות וסיימה את ימי הנזירות, ועד כדי היא כבר מביאה את הקורבנות, כבר זרקו את הדם על גבי המזבח. היא כבר, כמו שאומרים, עוד גמרה את כל העניין הזה של נזירות. אומרת המשנה, נזרק עליה אחד מן הדומים, אם אחד הקורבנות כבר עשו זריקת דם על גבי המזבח, כבר יותר לא יכול להפר הבעל, אינו יוכל לאופר. רב עקיבא אומר, אפילו נשחטו לאחס מכל הבהמות, אפילו ללא זריקת הדם, לפני זה, בשחיטת הבהמה, זהו, כבר לא יכול להפר, הגמרא תאמר אחר כך, מה הסיבה ומה המחלוקת, התנא קמא ורב עקיבא. אומרת הגמרא, במה דברים אמורים, שהבעל לא יכול להפר אחרי זריקת הדם, או לרב עקיבא אחרי שחיטת הבהמה, זה אמור רק בתגלח התארה, כלומר, בנזירה שסיימה את ימי הנזירות ללא שהיה תומה באמצע, וכבר מסיימת את כל הנזירות שלה, אז אנחנו אומרים שכבר נשלמה הנזירות, אין לה בעל את התירוץ הזה שהוא רוצה להפר לה, היות ויש לו עינוי נפש, כי עוד כמה דקות היא כבר תהיה מותרת לשתות יין. אבל בתגלח הסתום, אבל כשמדובר בנזירה שנטמאה תומת מת באמצע ימי הנזירות, שעל זה אומרת התורה, והיומים הראשונים ייפלו, שצריך אחרי ימי התארה להתחיל לספור את כל הנזירות מחדש. אז הבעל יכול עכשיו לומר כאן, שהוא לא יכול, הרי היא אסורה להתאמות למתים, כי הרי זאת אומרת, היא צריכה הכל להתחיל עכשיו את הנזירות מחדש. הוא לא רוצה, היא לא יכולה לשתות יין, אסור לה לתאמה למתים, אבל בתגלח הסתומי יופר יכול להפר, למה שהוא יכול לא ימרי אפשי באיש או מנובלס שהיא לא יכולה לשתות יין. והרי היא צריכה עכשיו להתחיל הכל מחדש. רמר, אוימר, אף בתגלח הסתהר, התהר יופר. אפילו שמדובר פה בסיום ימי הנזירות באופן של תהרה לגמרי, והיא כבר הביאה את הקורבנות, אפילו אחרי זריקת הדם עדיין יכול הבעל להפר, כי סוף סוף היא צריכה עוד לעשות את סדר התגלחת, ויכול לומר, אי אפשי באישו מגלחס, זאת אומרת, היא צריכה עכשיו לגלח צער ראשה, הגמרא אחר כך תאמר, מה הטעם של התנא קמא שחולק על רב מאיר. אומרת הגמרא, מסניס דלא יקר רב לזר. המשנה לא יהיה כשיטת רב לזר. די רב לזר אם זה הולך כשיטת רב לזר. או מה תגלחס מה כבס. הרי רב לזר סובר שכל עוד שהנזיר לא מקיים את סדר התגלחת, הרי שאסור בשתיית יין. וכיוון דלא גילחו, היות והנזירה עדיין לא קיימה את סדר התגלחת, אסירה בחמרי, אסורה לשתות יין. נו, אם כך יש בזה עינוי נפש, וכיוון דאיסלי ניבול מוצא מאיפה יכול לומר הבעל שרוצה להפר, היות וזה עינוי נפש, היא לא יכולה לשתות. אז אם כך, המשנה שאומרת שהבעל לא יכול להפר, לא הולך כשיטת רב לזר, רק כחכמים הסוברים, שתגלחת לא מעכבת, שאפילו עדיין לא גילחה, אם כבר הביאו אחד מהקורבנות, כבר יכולה לשתות יין. ולכן אנחנו מבינים שהבעל כבר לא יכול להפר. הראשונים מסבירים שצריך להבין, מה הבעיה שלו? הרי אפילו אם אנחנו אומרים תגלחת מעכבת, בסדר, תקף מיד, היא תעשה את התגלחת מה שצריך, כי הרי היא כבר מקריבה את הקורבנות. איזה עינוי נפש יש. התירוץ הוא, היות וסוף סוף היא אסורה ביין. עצם האיסור זה כבר עניין של עינוי נפש. כי סוף סוף היא לא יכולה לשתות יין כל עוד שהיא לא קיימה את סדר התגלחת. מסבירה עכשיו הגמרא מה המחלוקת בין התנא קמא לרב עקיבא. תנא דידון סובר, כלומר התנא קמא סובר. כיוון דאיסדרק על אודם לאלתר שריה בחמרא. למה סובר התנא קמא שזריקת הדם זה הגבול שעד כאן יכול הבעל להפר ולא הלאה. כי אם נזדרק לו דם לאלתר שערי בחרמה, ברגע שהיה זריקת אחד מן הדמים של הקורבנות, אז כבר היא מותרת בשתיית יין, ומילא וולס לניבול, אז אין כבר את הדין של עינוי נפש שאבל יכול להפר. לכן, עד זריקת הדם שעשו לה בשתיית יין, יש בזה משום נדרי עינוי נפש, לכן הוא יכול להפר. מה שאין כן כאן, אחרי זריקת הדם שכבר, אז, שכבר מותרת ביין, אז מה הבעיה? אין פה עינוי נפש. ורב עקיבא סובר, אפילו השתחיתס באימה אינו יוכל לאופר משום הפסד קודשים. רב עקיבא סובר, אפילו היה רק שחיטת הבהמה, ללא זריקת הדם, ואפילו שהיא אסורה ביין, מכל מקום יש פה בעיה אחרת. הפסד קודשים, לכן הוא לא יכול להפר. כי הרי הבהמה הזאת, כבר אי אפשר לעשות איתה שום דבר. כששחטו את הבהמה, היא הייתה בנזירות. אחר כך הפר לבעלה, אז הבהמה הזה כבר הולכת לשריפה. מה יעשו עם זה? אסור לעשות שום דבר עם זה. שואלת, הרי ממילא זה הפסד של קודשים. שואלת הגמור המאסק פלורב זעיר, ומאי? ליזרוק דורמון שלו לשמון, ויאטר בוסו באכיל, יש לנו כלל המשנה הראשונה במסכת זבוכים אומר, שקורבן כזה, שעשו את השחיטה או את הזריקה, את אחד העבודות עשו שלא לשמו, אז הדין הוא שהקורבן הזה, אם שחטו אותו שלא לשמו, אז הדין הוא שאפשר לזרוק את דמו גם כן, רק מה? הבשר יהיה מותר באכילה כדין בשר של קורבן, אבל הבעלים לא יצאו ידי חובתם, אבל זה לא נפסל. חוץ מחטוס ופסח, שאם נעשו שלא לשמם, זה גם פסול, ולא רק שעשו באכילה, לא רק שהם לא יצאו ידי חובה, רק זה פסול ממש. אז קורבן כזה שנשחט שלא לשמו, אסור להמשיך ולזרוק את דמו שלא לשמו. רק מה? צריך לעשות את שאר העבודות לשמו. אבל כאן הרי אי אפשר לעשות זריקת הדם לשמו, כי הרי היא כבר לא נזירה. ולכן, שואל עכשיו רב זעירה, שיהיה מותר לזרוק את הדם שלא לשמו, והבשר יהיה קשה לאכילה, כי הרי ככה אנחנו מוצאים, מי לא יתניה? כבשי הצרס, זה שלומים שמביאים בחג השבועות עם שתי הלחם, ששוחטון שלו לשמו, שחטו את זה לשם משהו אחר, לא לשם שלומים, או ששוחטון, או שכן שחט את זה לשמון. רק מה? שחטו את זה לפני החג, לפני זמן, או לאחר הזמן. הדם מזורק, אפילו שלא יוצאים בידי חובה, אנחנו ממשיכים ואומרים, תזרוק את הדם על המזבח, שלא לשם כבשי הצרס, והבשר יהיה מותר באכילה. אז על כל פנים אתה רואה כבר מכאן, שגם אם היה שחיטה שלא לשמה, ממשיכים וזורקים את הדם שלא לשמן, והבשר יהיה מותר באכילה. מכאן זה כבר הקושייה. למה אצלנו לא נאמר ככה? למה סובר רב עקיבא שיש הפסד קודשים בכך שיפר הבעל לאחר שחיטת הקורבן? הרי אפשר כן לזרוק את הדם שלא לשמן, ויהיה מותר, הבשר בכלל, אז אין כאן שום הפסד קודשים. אז אנחנו ממשיכים בברייסה. הברייסה אומרת שמה, ואם איזו שבס, אם היה שבס כשחטו שלא לשמן את הכבשי הצרס, לא יזרוק שלא יעשה זריקת הדם, שהרי היות וזה, וזריקת הדם מותר רק כשיש צורך בדבר, אבל כשאין צורך בדבר, היות ושחטו את זה הרי שלא לשמן, אז לא יזרוק, שהרי בשבת אסור לבשל, והרי לא יאכלנו היום, והרי אסור לזרוק במקום שאין צורך בדבר, לשם אכילת הבשר. ואם למה אסור באמת לזרוק בשבת זריקת דם? כי זריקת דם זה כמו הפרשת תרומת ומעשרות, שזה גורם תיקון למאכל. כמו שאי אפשר לאכול פירות של טבל, אלא אם כן אנחנו עושים איסור, מעשר, ומעשר אסור לעשות בשבת, זה נראה כמו תיקון מענה, כמו שאני מתקן משהו. כך גם זריקת הדם היות, וזריקת הדם הוא זה שמתיר את אכילת הבשר, אז זה דבר שאסור לעשות בשבת. אלא אם כן זה לצורך, אבל כאן זה היה שלא לשמון, אז מילא שלא לצורך שלומים. ואם זורק, אם כן זרקת דם באיסור, הוא רוצה להקריב אימורים לערב. שזאת אומרת שהקורבן כשר והבשר יהיה מותר לאכילה. רק מה אסור להקטיר את האימורים עד מוצאי שבת. אז אתה רואה על כל פנים מכאן שאין כאן הפסד קודשים, כי הרי מותר להמשיך ולזרוק שלא לשמן והבשר יהיה מותר באכילה. אז למה רב עקיבא אומר שלא יכול להפר משום הפסד קודשים? אומרת הגמור, אומרה, אידי שוחט אוי לאוי שלומים, אוכל נאמה. אם הוא היה שזוכרת, אם האישה הזאת שהביאה עכשיו את אחד הקורבנות היה הראשון אוי לאוי שלומים, אז זה אתה צודק שאין כאן הפסד קודשים. אבל כאן מדובר רוחב מהסכין אין ששוחת חטוס ברשא. פה מדובר ששחטו את הקורם חטוס בראשון ועדיין לא זרקו את הדם, והרי חטוס וקורם פסח שניהם ששחטו שלא לשמוע, אסור להמשיך ולזרוק דמו שלא לשמוע. וזה שאומר בקיבה שיש פה הפסד קודשים. כנסנן, וזה שלמדנו עם גיל לך על אחס משלושתון, שהרי פה אנחנו רוצים להביא ראיה שכל אחד מהקורבנות יש בו בכדי להשלים את הנזרות, כלומר כשהביאו כבר קורבן אחד נסתיימה הנזרות ולכן אי אפשר להפר יותר, שהרי אנחנו רואים שנזיר שגילח, כלומר עשה צדר תגלחת אפילו רק על אחת משלושת הקורבנות, יצא ידי חובתו. למדנו במשנה במה דברים אמורים בתגלחס תאר אבל בתגלחס תומה יופר. למה? כי יכול לומר, אי אפשר באישו מנובלס. ורמר חולק ואומר, אפילו בתגלחס תארי יופר, בני שיוכל לא אמר, אי אפשר באישו מגלחס. ורבו תנקם, ומה הסברו תנקם? הרי רמר טוען חזק. אמר לא, אומר תנקם, אפשר בפה נוחיס, יכולה לחבוש פה נוחית, ואז אין פה את הטענה שלך של תגלחס, של אישו מגלחס. ורמר סובה, בפה נוחיס, עדה דזו אמר לא הניח אליי. הבעל לא רוצה בפה אנוכי, שיות וזה שערות מאישה זרה, אז זה מאוס בעיניו. אז במילא, שוב, יש לו את הטענה שהיא איפשהי בישהו מגלחס. ולכן הוא כן יכול להפר. אומרת המשנה, האיש מדיר אז בנוי בנוזיר. כל אדם יכול להחליט על הבן שלו שהוא יהיה נזיר. מדובר פה בקטן שהגיע לחינוך, ככה משמע בגמורה, שיות ויש בזה מדין ענייני חינוך. יש בזה עניין שהאבא מחנך את הבן להתנזר, זה נראה אחר כך בגמורה, או שזה הלכה למשה מסיני. אבל זה רק איש, ואינו איש עומד ערס את בנו, בנוזיר. כיצד? הגמרא עכשיו, המשנה עכשיו מביאה, באיזה אופן אפילו האבא לא יכול לעשות נזיר, כלומר אין לו את הכוח, זה כשהוא עומד נגד הבן. למשל, גילח, הבן גילח את ראשו, והראה שהוא לא רוצה בנזירות, או שגילחו קרויבוב, מיכו או שהוא מיכה או שמיכו קרויבוב, אז כל העניינים האלו מראים שהם לא רוצים את הנזירות, אז לא חלה נזירות, האבא לא יכול לעשות נזירות. אומר כבר הראש שזה רק כשהאבא כבר נפטר, אז יש קרובים הממונים למחות, וגם זה כשמחו בתוך כדי דיבור, זאת אומרת תקף מיד מחו, ולא כשכבר קיבל הבן את הנזירות. אוי סולו באימה מופרשס. מה יהיה הדין? כשהאבא שהדיר את הבן שלו כבר הפריש באימות לנזירות. אחד חטוס, אחד אוהל, אחד שלומים. ואחר כך מחה הבן או שגילח וגילה בדעתו שלא רוצה את הנזירות. החטוס תומוס. החטוס הזה הולכת למיסה, כי הרי אי אפשר להקריב את זה יותר. והאוי לא תיקורב אוי לא. ושלומים יקרו ושלומים. כי הרי זה יכול לבוא בתורת נדבה. מה שאין כן חטוס. ונאכולים ליום אחד ואינם טעונים לחם. השלומים נאכלים רק ליום אחד, לא כמו שלמים רגילים שנאכלים לשני ימים ולילה אחד, רק ליום ולילה. מאידך גיסא, אין לו דין של שלמי נוזיר שמביאים אותו איתו לחם ורקיקים, רק אינם טעונים לחם. אומרת המשנה הזה כשהוא יפריש קורבנות ממש. מה יהיה הדין כשיפריש כסף לקורבנות האבא, ולא יפריש ממש קורבנות. אוי, הוא לא אימו, אוי, סטומין. היה לו, הוא יפריש כסף באופן סתם, לא באופן מפורש מה למה. ייפלו לנדובה, היות והרי התבטלה הנזירות על די זה שהבן מחה. אבל אם היה לו מאות מפורשים, כלומר, כל דבר הוא אמר, 100 שקל לזה יהיה לחטוס, וזה לשלומים, וזה לא אלה. דמי חטוס ילכו לים המלח, הולכים לאיבוד, לא מביאים מהם קורבן, רק מאבדים אותם מן העולם על די זה שמוליכים אותם לאיבוד, לים המלח. כי יש לו דין כמו הבהמה עצמה, כי הרי הבהמה עצמה של חטוס גם אי אפשר להקריב אותה, היא הולכת למיס. ולא הנה אני נסו בהנאה, מי תחגיס אלוהים האלין, אין בזה אשם מעילות, למה? כי כתוב מקודשי השם לגבי מעילה, והיות והכסף הזה אי אפשר לקנות קורבן חטוס, זה לא בהגדרה של מקודשי השם, לכן אין מעילה בזה. דמי אוילה יביאו אוילה ומויאל בהן. דמי שלומים יביאו שלומים ונאכול ליום אחד ואינם טעונים לחם.